ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. והיום אנחנו הולכים לעסוק בנושא שבעיקרון הוא צו השעה, הוא הצו שמעניין אותנו היום. אבל הוא מעניין אותנו גם באופן כללי, בכל מה שקשור בהשקעות בנדלן, והנושא הזה הוא מימון. ובאופן מפתיע, אני בחרתי שלא להציג לכם את זה על ידי יועץ משכנתאות. והרי כולנו יודעים שיועצי המשכנתאות הם הגוף הפעיל בכל מה שקשור במשכנתאות, אלא אני בחרתי להציג לכם את זה בחלק המלא, להציג לכם את מה שעומד אחרי המימון, להציג את זה בצורה מאוד מאוד מיוחדת, כדי שנבין את כל נושא המימון, ולאו דווקא את המסלולים של המשכנתאות, שכולנו יודעים ועוסקים בזה, ובכל קורס שאנחנו לומדים אנחנו עוברים את זה, ובכל יום אנחנו עוברים את זה. חשוב לי שתצאו מהפודקאסט הזה עם ידע, מה המשמעות של מימון. לצורך העניין, הזמנתי את החבר היקר שלי, דוד רובינוף, שהוא מומחה למימון, עוסק בזה בצורה פעילה, ואני אתן לו את הבמה רק לספר, בהתחלת הדרך, לספר קצת על העשייה הענקית שהוא עושה, על העשייה המיוחדת שהוא עושה, ומשם אנחנו נזרום ונרוץ קדימה. אז ברוך הבא, דוד, ואני אשמח אם תציג אותה, את מה שאתה עושה ואת עצמך בכלל, שיקירו אותך כמוני.
קודם כל, תודה רבה שהזמנת אותי. באמת מיוחד במינו. אני אספר טיפה על עצמי, מאיפה התחלתי. התחום ההתמחות שלי, תחום טיפה שונה מעולם המימון, הוא תחום שנקרא אנליטיקה עסקית. אנליטיקה עסקית היא התמחות בניהול סיכונים. פיתחתי במהלך השנים מודלים עבור בנקים, שידעו להפריד מי לקוח טוב ומי לקוח רע. זה מאוד מעניין, לקחת בן אדם, לפרק אותו להרבה מאוד משתנים, הרבה מאוד פעולות שהוא עושה בחשבון שלו, ואתה על פי הפעולות יודע להבין מי הבן אדם, מתי הוא לחוץ, מתי הוא לא לחוץ, מתי הוא בבעיה כלכלית או לא. על פניו מאוד קל לדעת מתי בן אדם בבעיה כלכלית.
עשית את זה כשכיר, כעצמאי?
עשיתי את זה בתוך חברה שהייתי מנהל בה, ופיתחנו את זה לכמה בנקים בישראל. זה נקרא דירוג אשראי.
אוקיי. זה חלק מהנושא שאנחנו נדבר עליו.
בדיוק. לדעת שהבנקים צריכים להיערך ולהבין מי הלקוח שעומד מולם. ולא רק ברמה של איך קוראים לך והנתונים שכל אחד יכול לראות מה המסגרת שלך או אם אתה חרגת או לא חרגת, אלא להבין את ההתנהגות של הבן אדם. זה אפילו משהו פסיכולוגי.
עוד מעט נדבר על זה. בוא רק תגמור ותספר לנו מה אתה עושה היום שאנשים ידעו.
אז פיתחתי הרבה כמה שנים טובות את המודלים האלה לכמה בנקים. אחרי כמה זמן פתחתי חברה שנקראת פיננסייר, והתעסקנו עם מגוון פתרונות מימון, גנרים כמו שכולם מכירים, משכנתאות והלוואות. ואחרי כמה זמן הפסקנו עם כל המוצרים הגנרים, והתחלנו לעבוד יותר בסוגי מימון יצירתיים יותר. איך אפשר לקחת את עולם המימון, ומעבר לדברים הסטנדרטיים, לדעת למנף את הפתרונות, כי יש המון פתרונות היום שאנשים באמת לא מכירים מעבר למשכנתאות, שאפשר לנצל אותם לטובתנו, או לעסקים בשביל למכור הרבה יותר מהמוצרים שהם מכרו עד היום, או לאנשים שידעו לגדול פיננסית בצורה הרבה יותר נכונה, ובשונה מסתם לקחת עוד הלוואה, זה בוא נראה איך בונים את הבסיס נכון, שנוכל לגדול הרבה יותר. אנחנו לא רוצים שגם בעולם ההשקעות, שהמשפחה תקנה את הנכס הראשון, תיקח משכנתה, ותגיע למצב שהיא לא יכולה יותר. כי אנחנו רוצים לא לבנות השקעה, כמו שאנחנו רוצים לבנות משקיע.
לבנות דרך.
נכון, אבל לבנות משקיע לטווח ארוך, עם תוכנית לטווח ארוך.
זו הסיבה, דרך אגב, זו הסיבה, אחת הסיבות שבחרתי בך להציג את התחום הזה, זה בגלל שגם שאני מלווה ואני מייעץ לאנשים, אני אף פעם לא מסתכל על מה שמתחת לאף, אני לא מסתכל בוא עכשיו נקנה, אלא אני מסתכל על כל הצעדים קדימה. הרי סיפרתי לך לפני המפגש הזה, סיפרתי לך שסיימתי בדיוק ייעוץ והתחלתי לבנות עם זוג דרך חיים, עם כל הדרך, עם המטרות שלהם והכיוונים, אז באמת בואו נתחיל לצאת לדרך, ואם האנשים יבינו בסוף הפודקאסט הזה, את המשמעויות של הדברים שהם מעבר למשכנתאות, מעבר להלוואות, ואולי גם ידעו שלא לוקחים רק הלוואי משכנתאות, הרי אני לא דוחק בכולם לקחת משכנתאות, גם הלוואות מסחריות או אחרות הן הלוואות טובות, אז אני חושב שאנחנו נהיה במקום נכון. ואני רוצה שנתחיל להבין במה נתקל, והתחלת לדבר על זה, במה נתקל הלקוח שהוא מגיע לבנק. כשלקוח הולך לבנק, יש אנשים שחושבים שאם הם מרוויחים X כסף, או יש להם Y הוצאות, הם באופן אוטומטי הלקוחות הכי טובים בעולם, הם בדירוג הכי גבוה, והם לא מבינים לפעמים משמעויות, או כל מיני חומות שהם נתקלים בבנקים. הבעיה היא דרך אגב בעיקר אצל אנשי הייטק שמרוויחים סכומים גבוהים, והם לא מבינים שהבנקים לפעמים לא מחבבים אותם, אלא רואים בהם לקוח בעייתי וזמני ומשהו לא קבוע. אז בוא נתחיל לדבר קצת כמו שהתחלת ועצרתי אותך קודם על דירוג האשראי. איך בן אדם צריך להבין, מה בן אדם צריך להבין, איך הבנק מסתכל עליו שהוא בודק את דירוג האשראי שלו.
אוקיי, אז קודם כל אנחנו ניגע פה בכמה מושגים כבר במהלך הפודקאסט, כמו שאמרנו, המושג הראשון זה שאם ההשקעה נולד משקיע, שאנחנו רוצים לבנות את עצמנו בצורה נכונה. הדבר השני שחשוב מאוד להבין, זה שבעולם הלקוחות הטובים והלא טובים, זה סוג של מעגל כזה שמזין את עצמו כל הזמן. כשאנחנו לקוחות פחות טובים, או מתנגע במה זה לקוח לא טוב, אז בדרך כלל הבנקים יציעו לנו מוצרי אשראי פחות טובים. מה זה אומר מוצרי אשראי פחות טובים? הלוואות קצרות מועד לפריסה קצרה, או הלוואות מאוד יקרות, עם ריבית גבוהה.
עכשיו, בדרך כלל אנשים רגילים שהם אומרים, אנחנו בסיכון. זה מה שאנשים יודעים להגיד.
כן, הבנק תופס אותם כאנשים מסוכנים, אבל למעשה אנחנו נגלה שהרבה מאיתנו משתמשים במוצרים של לקוחות פחות טובים. אני טוען ש-80% מהלקוחות הטובים משתמשים במוצרי אשראי של לקוחות רעים.
למשל.
לדוגמה, כמה מאיתנו לקחו הלוואה, לדוגמה, אפילו במימון ישיר, בשביל הלוואת רכב.
או מישראכרט.
או מישראכרט. או מוויזה.
כרטיס אשראי.
זה מוצרים לא טובים. למה? כי בעצם החברות האלה אומרים, אנחנו נתפוס את מי שהבנק לא יישאר. עכשיו, הרבה מאיתנו פונים אליהם על השלב הראשון, ולוקחים מהם הלוואה. ברוב המקרים תשימו לב שההלוואה שם היא קצרת מועד, כלומר, לפריסה קצרה, והריבית היא ריבית מאוד יקרה. עכשיו, זה מעגל שמזין את עצמו. כשאנחנו לוקחים הלוואה לא טובה, אז התזרים שלנו נהיה פחות טוב. וכשהתזרים שלנו פחות טוב, ההכנסה הפנויה שלנו יורדת. יש לנו פחות כסף לקנות את מה שאנחנו באמת רוצים, אנחנו מרגישים את המחנק הזה, וכשאנחנו מרגישים את המחנק, אנחנו מבקשים להגדיל את המסגרת. וכשאנחנו מבקשים להגדיל את המסגרת, הבנק חוזר לנו ואומר, בואו תקחו עוד הלוואה. וככה, זה סוג של כדור שלג כזה. זה מעגל קסמים של הלקוחות הרעים. ככה אני קורא לזה. שוב, זה לא רוע במובן של הרוע.
בוא תגדיר לי יותר מה זה לקוח רע ומה זה לקוח טוב, מבחינת הבנק. כן, ואני רוצה שאנשים יבינו שלקוח רע זה לא ילד רע, נו, אלא זה לקוח שהוא יותר בעייתי מבחינת הבנק, או יש בו יותר סיכון באמת, ואז הבנק מתנהג בו בהתאם.
אז קודם כל, הרבה פעמים שאלו אותי, רק שנייה, יש לי מינוס, אני לקוח רע? אז קודם כל, מינוס זה עוד מוצר שהבנק מוכר לנו, זה לאו דווקא מצביע שאתה לקוח רע. אם נצא טיפה מהנתונים, אני חושב שכמה אנחנו מרוויחים הוא לא מדד אם נצליח כלכלית או לא. אני חוזר על זה עוד פעם. כמה שנרוויח הוא לא מדד אם אנחנו חיים טוב או לא טוב, הוא לא מדד אם נצליח כלכלית, אם נתפתח כלכלית. זה בכלל לא קשור לעניין. אני חושב שהמדד הכי גדול שלנו, אם אנחנו לקוחות טובים או נהיה ונצליח לפרוח כלכלית, זה כמה זמן אנחנו משקיעים בניהול של זה. האם אנחנו...
תסביר.
האם כתא משפחתי, ישבנו פעם בחודש לראות על מה הוצאנו, לראות מה התקציב שלנו? האם אנחנו יושבים ועוקבים אחרי ההוצאות שלנו? אני יכול להרוויח 8,000 שקל. כשעבדתי ונתתי ייעוץ לבנקים, אחד המחקרים שביצעתי להם, זה האם לקוח שמרוויח 20 יותר מסוכן מלקוח שמרוויח 8. בהרבה מהמקרים גילינו שדווקא הלקוח שמרוויח יותר, הוא הרבה יותר מסוכן מלקוח שמרוויח מעט.
זה מה שאמרתי קודם על...
זה הפוך.
על איש ההייטק. זה ממש ככה.
זה הפוך. עכשיו, למה זה קורה? כי בן אדם שמרוויח הרבה, הוא אומר, אוקיי, אני מסודר. אני לא צריך להשקיע זמן בניהול הכסף שלי. מצד שני, בן אדם שמרוויח מעט יודע שזה הפאזל שלו. ועכשיו בוא נרכיב אותו, שנראה שנצליח לעבור לחודש הבא. ואנחנו רואים שהם מקדישים יותר זמן לניהול של זה. שוב, זה סטטיסטיקה.
אני יכול להגיד לך את זה בתור מי שמייעץ לעשרות אנשים, שזאת עובדה, שלפעמים, ואני רואה את זה, אני פעם הייתי מופתע, היום אני לא מופתע, שאני שואל אנשים, אני לא נכנס לכל הניהול הכספי של מה הוצאת הלבן וכמה קנית שוקו, אבל אני שואל שאלה כללית, כמה יש לך עודף הכנסה? והמפתיע הוא שדווקא אלה שיש להם הכנסות יותר נמוכות, יש להם יותר עודף הכנסה, הם חיים יותר מסודר ויותר צנוע, וזה מדהים, זה מדהים. לפעמים אלה, כמו שאמרת, וזה מסביר את זה, אלה שיש להם את החופשי, את הכסף, משחררים ולא חושבים פעמיים וגומרים באפס או במינוס.
בדיוק.
וזה ממש ככה.
בדיוק. עכשיו, מעבר לעודף הכנסה, בוא נשאל שאלה יותר מקדימה, כמה מהם בכלל יודעים שיש להם עודף הכנסה ויודעים כמה לנקוב בסכום.
בודדים.
גם בעולם של השקעות, אתה היום מלווה משפחות בעולם ההשקעות, וזה צעד אחד, זה 1,000 צעדים מעבר לתיווך פשוט. אתה לוקח את המשפחה, ואתה מכיר אותה לעומק, ואתה יודע להתאים, אתה יודע לבנות משקיע. אתה לא יודע לעשות השקעות. אתה יודע לעשות השקעות, אבל בעיקר אתה יודע לבנות משקיע.
באמת.
זה לכל החיים. ובניתוח הזה, אתה לומד להבין, כשאתה שואל מה ההכנסה הפנויה, כי אתה רוצה לדעת איך אני יודע לייצר להם עסקה שלא תפגע בהם. אני חושב שזה דבר מאוד חשוב לדעת, ושוב פעם, ואני אומר שזה לא תוצאה של כמה אתה מרוויח, זה תוצאה של כמה זמן אתה משקיע בשביל לנהל את זה.
אז בוא נלך רגע, אמרת את
הזמן. אז זה דבר ראשון.
עכשיו בוא נתקדם בדירוג האשראי, שבן אדם צריך לדעת לקראת מה הוא הולך, שהוא הולך לבנק, איך, הרי מה חשוב, אחד הדברים שאני רוצה להשיג בשיחה הזאת, שאנשים שהם באים לבנקאי, כבר לא יראו אותו בתור בן אדם שיושב ומדבר איתם, יבינו איך הוא חושב, יבינו איך הוא מסתכל עליהם, איך הוא מנתח אותם, ואז הם ידעו להתמודד עם זה, או יותר, ידעו להתארגן לזה יותר טוב.
בדיוק. אז אמרנו קודם כל, זה הזמן. דבר שני, המינוס זה לא אומר שאתה לקוח רע. בסוף אתה קונה מוצר של הבנק, כמו שאתה קונה טלוויזיה, שאתה קונה טלוויזיה, זה לא אומר שאתה לקוח רע. אבל בסוף, אם חרגנו ממסגרת האשראי, הבנק סימן לנו גבולות. והגבולות זה מה שהבנק מסכים למכור לנו. אם חרגנו מהגבולות, כלומר לא רק לקחנו את הטלוויזיה, לקחנו גם את הלוויין, פה נהיה בעיה. אז בעצם הבנק מכר לנו גבולות שזה מסגרת אשראי, מסגרת כרטיסי אשראי. אם חרגנו מהם, כבר סומנו כלקוחות לא טובים. ואם זה קרה לנו כמה פעמים, אנחנו לקוחות מאוד לא טובים, שכנראה כל הבנקים ידעו שאנחנו לקוחות לא טובים.
אוקיי? יש היום...
הם חייבים לדווח לבנק ישראל, ולחברות שמורשות לאגור את הנתונים, כמו BDI לדוגמה.
אז בוא תסביר מה זה BDI. אני יודע שאנשים משתגעים, שומעים BDI, BDI, והם לא יודעים מה זה.
BDI זה כמו פלאפון. אנחנו זוכרים את פלאפון, כי זה החברה הראשונה שיצאה, ובסוף אבל פלאפון זה חברה כמו סלקום ופרטנר, וזה הכל.
וכמו פלישידר ווספה.
גם BDI זה ככה, זאת חברה, זו עוד חברה, כמו דלת ברקסטרט לדוגמה, שהם גם מוגרים את הנתונים האלה, ויש חוק היום שחובה לשתף את הנתונים של הלקוח, אם הם הגיעו לרף מסוים. לדוגמה, האם הם חזר להם יותר ממספר X של צ'קים, האם הם חרגו 3 פעמים ברציפות, בהלוואות שלהם, אז הם מחויבים, הבנקים, לדווח לאותו מאגר הנתונים, ואם הם מפנו עכשיו לבנק אחר, הבנק אחר ידע ויקנה את הנתונים מאותם חברות, ואז ידע שהוא לא לקוח טוב.
האם כל אחד יכול להגיע לנתונים של BDI?
היום, בחוק החדש, כל אחד יכול לראות את הנתונים שלו.
של עצמו.
אבל חשוב להבין, הנתונים של BDI זה דבר אחד. הציון שהבנק שלו נותן לו, זה דבר שני. הבנקים לא מסתמכים רק על BDI, אלא הם משקללים את הנתונים, כמו שאמרתי, את כל הנתונים של הלקוח, להבין אם הוא לחוץ או לא לחוץ, או להבין את כל הדברים האלה, והם נותנים לו ציון. לפי הציון הזה, הם יודעים כמה הוא, לא רק אם הוא לקוח טוב, אלא כמה הוא טוב. בסדר? אז אותם גופים של, שציינתי, הם אוגרים את הנתונים, ואז על, כל גוף מורשה יכול לרכוש את הנתונים האלה עבור הלקוחות ובהסכמת הלקוחות.
האם אני, הרי אני מזכיר דירות, האם אני יכול להגיע לנתוני ה-BDI, גם בתשלום, כן, זה לא משנה לי, כדי לבחון את הדייר שלי מבחינת יכולת, מבחינת אמינות. הרי אתה יודע, אחד הדברים, זה לא סוד, שאני מלמד או שאני נוהג היום בסוחרים או שאני מתעסק, אני, יש לי כלל שאני לומד מהטובים ביותר ומהחזקים ביותר. ואני הבנתי כבר מזמן שהגופים הכי חזקים במדינת ישראל זה הבנקים, ואני אוהב ללמוד מהם. ולמשל, שאני בודק סוחר, אני לומד איך הבנק מסתכל עליו, אני בודק את התלושי המשכורת שלו ואת הקביעות שלו, בדיוק כמו שהבנק בודק. האם יש לי, וזה כלי שאני לוקח את זה ככה בעקיפין, אלינו למשקיעי הנדל"ן, האם לנו יש דרך לבדוק את ה-BDI של מישהו?
אני אספר משהו כהקדמה, ואז נבין את התשובה. הרבה גופי מימון כבר הפסיקו לשאול כמה אתה מרוויח. לא מעניין. תביא לי נתונים שלך, את החיווי אשראי שלך, את הדוח המלא שלך. אם אתה מרוויח 2,000 או 5,000, זה לא משנה. כל עוד אין לך היסטוריה של בן אדם שעושה בעיות והוצאות לפועל ודברים כאלה, אז אתה תקין. אתה יותר תקין מאשר שאני אגיד לך כמה אתה מרוויח. כי אם אתה מרוויח 20, יכול להיות מאחוריך הרבה הוצאות לפועל, אני בתור מזכיר לא יודע את זה לעולם. אני מעדיף בן אדם שבעל יכולת לעמוד בהתחייבויות שלו, ואף אחד לא מוציא לו הוצאות לפועל, ואין לו דברים שליליים בבנקים.
יש לו יציבות.
אז יש לך יציבות. בתור מזכיר, אני אבקש ממנו להביא דוח חיווי אשראי עדכני.
אני צריך לבקש
ממנו להביא.
מהלקוח להביא, אני לא יכול להוציא עליו את זה.
אתה ברמה המשפטית היום לא יכול להוציא לו, זה מאוד סבוך, צריך להתייעץ עם עורך דין שמתמחה בעולם הפיננסים, יש פרצות שכן אפשר להשתמש בזה, אם אתה נתפס כמלווה או, אבל זה לא המקרה, ואז אתה יכול לבקש ממנו אבל שיביא את זה, הוא יכול להביא את זה ממש פשוט, 24 שעות לפני שהוא מגיע לפגישה, תביא את הדוח אשראי, תביא את תעודת זהות שלך, זה לאט לאט, אנחנו נראה שזה נהפך למקובל יותר ויותר, וזה הרבה יותר חזק מכל הכנסה שאתה מרוויח.
ואתה ממליץ לבן אדם שהולך לעשות איזושהי פעולה, בכלל להכין את עצמו, עם הדוח BDI הזה, זה משהו חינמי או משהו כזה שאפשר לקבל, לפחות פעם אחת.
גם אם זה עולה כמה שקלים, לא יודעת, כן, הדוח המלא.
באינטרנט, ואז לבוא הרבה יותר חזק מאשר במצב אחר.
בדיוק. זה יופי. בעצם, אני חושב שההון, הראשוני, הכי חשוב שאנחנו נצבור לנו כלקוחות, והיום אנחנו מבינים את זה הרבה יותר, זה, הנה תראו את התעודת זהות הבנקאית, שתראו כמה חזק אני, ותראו שאני עומד בהתחייבויות שלי, שווה לכם לעשות את העסקים.
אוקיי. אז עכשיו, דוד, שקצת הבנו את הדירוג, או שאתה רוצה להשלים, אז בוא תשלים.
אני אומר, אם נחזור לשאלה הקודמת שלך, אנחנו ניגשים לבנק, אז מה אומר שאנחנו לקוחות רעים, או טובים? אנחנו מבינים, אז על הזמן שדיברנו, אנחנו מבינים שלא חרגנו מההגבלות שלנו, אנחנו צריכים להגיע להם עם תוכנית, זה דבר השלישי. תוכנית זה אומר, איך אנחנו סוגרים את החודש, מה התקציב, להראות שליטה בנתונים. אחד הדברים שיוצרים את הדירוג אשראי, את הציון הזה שאנחנו מקבלים בבנק, זה נקרא חווה דעת של אותו פקיד. אותו פקיד מוציא לנו חווה דעת שלו, הרי הבנק לא מכיר אתכם, אתם לקוחות חדשים, אתם מגיעים אליו פעם ראשונה, זה מקרה של פעם ראשונה, החווה הדעת מאוד חשובה, ואם תשדרו לו, אתם מכירים את, את העולם הפיננסי שלכם, הוא יבין, אתה יודע, אני לא עברתי טסט ראשון ברכב, עברתי רק טסט שני. כשלפני הטסט, המורה לנהיגה שלי אמר, תראה, יש לך אותו טסטר, זה היה בירושלים, זה היה מאוד קשה לעבור, אתה צריך להראות שאתה מסתכל כל שנייה במורות, תסתכל בצורה אגרסיבית, תראה לו שאתה שולט יותר ממנו בכביש. עברתי טסט שני ולא אפילו לא שמתי חגורה, שכחתי. עברתי את זה. מרוב שהסתכלתי וזה שעכשיו לידי הרגיש שאני בן אדם שאפשר לסמוך עליו, רק בשביל זה עברתי. אותו דבר גם בנק. תראו לבנקאי שאתם שולטים בנתונים, שאתם מכירים את העולם הפיננסי שלכם.
אני לומד מזה שלמעשה כל אלה שלוקחים כמו פעמונים או שעושים טבלאות כמו פעמונים ומנהלים נכון את משק הבית שלהם. וזה לא סוד שאני מייעץ להרבה מאוד אנשים, בטח בתחילת הדרך, לעשות ניהול כספי, למנהל טבלאות והכל, אפילו אם זה קשה. ולפעמים זה בעייתי לזכור כל שקל שהוצאת, אז זה אומר שכדאי לעשות את זה, כדאי, עוד פעם, זה לבוא יותר מוכן לבנק, ודרך אגב, הבנק גם רואה את זה, הבנק גם רואה את זה, בהתנהלות שלך, הרי לא סתם מבקשים את הדפי בנק שלך אחורה, חלק מזה זה מה שהם רואים, רואים את הניהול כספים שלך, ורואים את היציבות בתוך החשבונות, ורואים את הדרך שמתנהל, אבל אני חושב שאנחנו כבר, כמו שהתחלתי להגיד קודם ועצרת אותי, אנחנו דיברנו מספיק קצת על הדירוג אשראי ועל ההסתכלות של הבנק, ואני חושב שכבר אנשים התחילו להפנים את זה. עכשיו אני רוצה לדבר על הסוגים של הלוואות, סוגים של מה שאנחנו יכולים לקחת מהבנק. אתה יודע, אנשים באופן טבעי שמדברים איתם נדלן רצים למשכנתאות, אנשים גם שמסתבכים בכסף, אני יודע שעכשיו הרבה מאוד אנשים הלכו לעשות כל מיני, ואני רוצה להגיע איתך גם לקטע הזה של מה שקרה בעקבות הקורונה, שאנשים רצו ללקד כמה הלוואות ביחד, זה חשוב מאוד, אני חושב שלך יש את הפתרון לזה, ואני יודע שלך יש את הפתרון לזה לאנשים, ואתה יכול להציל אנשים ולסדר להם את זה. אז בוא תספר לנו קצת, או תפתח לנו את העיניים קצת, לסוגים של הלוואות, לסוגים של כלים שאנחנו יכולים לקחת מהבנק, שיעזרו לנו למנף את החיים שלנו, כמובן אם נעשה את זה בחוכמה.
אוקיי. אז קודם כל, מימון צריך שיהיה מתאים לתוכניות שלנו. אם אנחנו הולכים אפילו בנדלן, שאנחנו מדברים פה על נדלן גם, בן אדם שרוצה לעשות עסקה של פליפ, שהוא לא יקבל ממנה כסף, הוא צריך לדעת שבהתחלה הוא לא משלם, הוא לא מחזיר הרבה, וזה לא חונק אותו. זה שונה עסקה תזרים מעסקה עונית. ברמה העקרונית יש לנו את עולם הנדלן, זה הלוואות במשכון נכסים, אוקיי? שיש לנו, אפשר לקחת, שאנחנו מכירים את הכללים שאנחנו יכולים לקחת, על דירה ראשונה 75% מימון מהדירה החדשה, ועל דירה שנייה עד 50%, ואם אנחנו רוצים להגדיל את המשכנתא הקיימת שלנו בשביל חובות, עד עכשיו היינו יכולים להגדיל עד 50%, וחלק מהתקנות של הקורונה שאנחנו יכולים להגדיל עכשיו עד 70%. מה זה אומר?
אני רוצה שתסביר את זה, שאני חושב שאנשים ישמעו את זה עכשיו דווקא בתקופה הזאת, וזה חשוב מאוד שאנשים יפקחו את האוזניים שלהם, שאני מכיר לא מעט אנשים שנכנסו ללחצים, ואני רוצה למנוע מהם למכור נכסים.
בדיוק, אז מה זה אומר? בוא נגיד שהנכס שלנו היום, שמעות להיום, שווה 1,000,000 שקלים. והמשכנתא שלו היא 500,000 שקל. עד היום הוא לא יכל להגדיל את המשכנתא שלו, כי בעצם המימון שלו זה 50% משווי הנכס. חלק מהתקנות החדשות של הקורונה, באים לבן אדם ואומרים לו, תקשיב, אנחנו נרשה לך להגדיל את 70%. כלומר, הוא יכול לקחת עוד 200,000 שקלים, בשביל לסגור את החובות, לנהל אותם יותר נכון, לסגור את כל הקצוות מסביב. אגב, עוד פונקציה, אני חוזר לנושא הקודם, של לקוח לא טוב, זה אחד שמפוזר לו הרבה מאוד הלוואות בהרבה מקומות שונים. זה דרך מאוד מאוד טובה לרכז את הכל במקום אחד. יש לזה עוד שימושים. אנחנו יכולים להשתמש בזה כהון עצמי, גם לנכס נוסף, אנחנו במצב יותר טוב. אבל בואו נשים את זה שנייה בצד, אנחנו יכולים להגדיל עד 70% בנכס קיים.
כדי להגדיל היום ל-70%, האם אנחנו עוברים את כל המבחנים של ההכנסה מחדש, או שהיום, אם כבר יש לנו משכנתא של 50%, אנחנו מקבלים באופן אוטומטי את ה-70%.
כמו שלא מסתמכים על שמאות שקנינו אותה, אנחנו גם לא מתייחסים למה שהרווחנו שקנינו אותה. הבנק בודק את זה עוד פעם עכשיו, האם אתם מרוויחים כסף, האם יש לכם הכנסות מסודרות, האם יש לכם ותק, האם לא חרגתם, האם
אז אתם... איך באמת, סליחה שאני עוצר אותך, איך באמת הבנק התייחס, נגיד, לזוג שבחלט, ונמצא עכשיו בבעיה בגלל שהוא צבר הלוואות, בגלל שהוא לקח הלוואות על הלוואות, או שהוא רוצה באמת לפזר לו קצת להקל על התזרים החודשי, וההכנסה שלו קצת ירדה, מתי הוא יקבל את התוספת של ה-20% הזה אם בכלל?
שאלה מצוינת, יש כשל שוק עכשיו, מאוד משמעותי שאנשים, זה יוצר דיסוננס בין מה שהממשלה עושה ורוצה, לבין מה שאנשים מרגישים בשטח. הממשלה אומרת, אנחנו נעזור לכם, אנחנו ניתן לכם מענקים, אנחנו ניתן לכם להישאר בחל"ת, ונשלם לכם
פנסיה. אני לא קיבלתי אגורה עד היום, רק שתדע.
ונשלם לכם פנסיה, ונשלם, לא פנסיה, קצבאות. ואנחנו אומרים לבנקים, תאפשרו לזוגות אבל אז בסוף זה מגיעים לבנק, והבנק אומר, חברים, אתם בחלט, אני לא משלם לכם. אני לא משלם לכם. למה? כי אתם לא מרוויחים. איך אני יודע שתחזירו את הכסף? ואז אנשים בשוקת שבורה. כי גם הבנק אומר, אני אתן, אני רוצה לתת אשראי, אבל לא אתן אם זה מסכן אותי. אתם זוכרים את הציון שהבנק נושא לכם? הציון שלכם, אתם מגישים לבנק, בלי הכנסה, מאוד מאוד נמוך, ולכן הסיכויים שלכם פה לקבל הוא מאוד מאוד קטן. פה יש נקודה קטנטנה, שונה שכיר מעצמאי.
אוקיי,
כי שכיר רואים את ההכנסה שלו ברמה החודשית, ורואים שהוא בחלט ולא עובד. עצמאי, לפחות יש לו את ינואר, פברואר, מרץ השנה, שהוא עשה שם כסף, הוא הרוויח, לא היה בעיית קורונה, אז לפחות הוא יכול להראות הכנסה שנתית, אז אמנם יש לו הכנסה יותר קטנה ברמה החודשית, אבל שנתית יש לו הכנסה. הרבה מהבנקים שואלים אם אתה עובד בקורונה או לא, נכנסים לזה, זה יותר קשה, אבל, יותר, אבל אפשרי איכשהו. אבל שוב פעם, יש פה כשל שוק, שהממשלה רוצה לעזור, והבנקים לא רוצים לשכב ולתת את ההלוואות.
אוקיי, דרך אגב, כאן, אם אנחנו כבר פותח סוגריים קטנים, ואני מיד חוזר אליך על מה שאתה אומר, כאן, דרך אגב, יש לי ביקורת מאוד קשה, ואנשים שומעים את זה לא פעם, וגם אמרתי את זה בכנסת, בוועדת הכלכלה של הכנסת. אומנם זה לא הנושא כרגע, אבל זה עדיין משכנתאות. אנשים צריכים לחשוב על זה טוב, ואני אשמח לשמוע גם את ההתייחסות שלך. אנשים דחו משכנתאות בצורה גורפת, ועכשיו קיבלו אופציה לדחות את זה לעוד תקופה. כאשר אני אמרתי גם בוועדת הכלכלה שבכנסת, שהבעיה שהבנקים מצד אחד נתנו את הדחייה, אבל מצד שני לא נתנו הערכה של זמן אחר כך להאריך את התקופה של המשכנתה. ומה שקרה שאנשים צברו, ותכף תדבר על הסוג הזה של ההלוואות, אנשים בצורה של בלון, ושמי שדחו לו זה הפך להיות בלון, עם ריבית דריבית על הסכום, והגדלה של, והקטנה של תקופת ההחזר, עם הגדלה של גודל ההחזר, ואם עכשיו אנשים גם דוחים לעוד חצי שנה, והבנקים נתנו לנו לדחות לעוד חצי שנה, אנשים יכולים למצוא את עצמם מול סכום שהם לא יוכלו להחזיר. אז כאן אני חושב, כן, שמי שדוחה לחצי שנה, וזה מובן, למה הם דוחים? לשעות פעם יש כיתון בהכנסות והכל. אני ממליץ, ואני אשמח לשמוע את דעתך, בגלל שאתה יותר מוסמך ממני, אני ממליץ למי שכן עושה את זה, שלפחות ינסה, לשלם את הריבית לפחות, כדי לא להגדיל את הקרן, זאת שהקרן לא תצטבר לתוך, הריבית לא תצטבר לתוך הקרן, ותגדיל את ההחזר, ולעשות את זה רק אם אין ברירה, לעשות את זה אם באמת לא עומדים בזה, וזה הביקורת שלי, כאשר אני הצעתי בכנסת, שיבקשו מהבנקים, או ידרשו מהבנקים להאריך את תקופת המשכנתה בסוף, ואז ייפרס לעוד פעם לתקופה, נכון שיהיה איזו הגדלה בסכום, אבל לפחות יהיה יותר קל לאנשים, לא נראה לי שנפלתי על אוזן קשבת, למרות שאפילו ציטטו את זה בעיתון, אבל אני אשמח לשמוע את דעתך, ואני אשמח אם נתקדם ונדבר על עוד סוגי הלוואות שקיימות לאנשים.
קודם כל זה פתרון נפלא. זה באמת, אנשים פחות חושבים על אחר כך, יותר חושבים על עכשיו, ולכן הם עושים את זה, בזמן שהם ישלמו ריבית דריבית על מה שהם דוחים. אבל שוב פעם, זה אם אתה יכול או לא יכול. ההמלצה שלי, לא לדחות, כל אתה יכול ואתה עובד, לא לנצל את הרי, את המומנטום ולעשות את זה, אלא להמשיך לשלם, ואם אתה לא יכול ואתה לא עובד, אז אין מה לעשות בכל מקרה.
אבל כמובן שההצעה שלך,
לא כל בנק יאפשר לך את זה. הבנקים, יש כמה בנקים שלא מאפשרים לך לשלם את הריבית. פניתי בשם לקוחות כמה פעמים לחלק מהבנקים, והם אמרו, תשמעו, או שאתה מקפיא את הכל, ואתה עורם לך את הריבית להמשך, או שאתה אל תקפיא וזהו. אז זה לא כזה פשוט.
הם עושים את זה בגלל שהם לא רוצים להתעסק פרטני עם כל בן אדם ולהיכנס לכל מיני סוגים של הלוואות, זה מסבך בדיוק. אותם. הם כמו קבלנים שנותנים שינויים, אומרים אל תעשה שינויים, ניתן לך הנחה. הם הולכים משהו גורף.
בדיוק.
שילחצו על כפתור אחד ולא על שלושה.
כן, אז עד עכשיו דיברנו על נדלן. נכון, אוקיי. על משכוני נכסים.
אוקיי, אבל אנחנו צריכים, אני רוצה כאן עוד משהו. אנשים חושבים שמשכנתה או משכון, הרי בעצם המילה משכון זה מה שהופך את זה למשכנתה, זה רק בנק למשכנתאות. הולכים לבנק משכן, הולכים לבנק לאומי למשכנתאות, לכל מיני בנקים, אני לא אכנס כאן לפרסמות כאלה ואחרות. האם זה רק זה? זה שאני יודע למשל שאפשר גם לקבל משכנתאות מבנקים מסחריים, ולקבל את זה כהלוואה מסחרית לסוג של משכנתא, שאנחנו משכנים את הנכס, ולפעמים זה לטווח יותר קצר, ובפעילות יותר פשוטה, האם זה נכון לעשות את זה?
זה מאוד תלוי בעסקה. זה מאוד תלוי. כאילו, מימון לא מגיע לבד, הוא מגיע עם סיפור. אם אנחנו יודעים מה הסיפור שלנו, ולדעת לבנות את הסיפור שלנו נכון, ולא סתם ללכת לקנות דירה, אז נוכל להתאים לו את המימון. אז כן, יש הלוואות עסקיות לקניית נכסים, זה לא מתאים לכולם, ולא כולם יכולים לעשות את זה, ויש גם גופים שהם לא בנקאים שנותנים משכנתאות, ויש להם יתרונות.
כמו למשל?
עד לפני הקורונה, היו גופים של הלוואות חברתיות שהם נותנים משכנתאות, שהם הם לא כפופים לאותם חוקים רגולטורית, כמו בנקים למשכנתאות, ולכן הם יוכלו לתת עטבות יותר גדולות, לדוגמה, שיעור מימון יותר גבוה, בדיקה של יחס החזר הרבה יותר פשוט.
אני רק הבנתי שהריביות שלהם קצת יותר גבוהות.
נכון, אבל לא, הריבית היא לא חזות הכל. אנחנו יודעים את זה היום, יועץ משכנתא יבוא ויגיד, יש מסלולים שהם יותר חשובים. אני אומר שאם זה מתאים לסיפור שלנו, זה הכי חשוב. Okay. אולי אנחנו רוצים את זה לגרייס חלקי, לשלם רק את הריביות לשלוש שנים, והבנק לא נותן את זה.
גרייס חלקי מתכוון דוד, שאנחנו נחזיר את הריביות.
ולא את הקרן.
ולא את הקרן, בגלל שיש אנשים שיקרו לזה גרייס או גרייס חלקי. כן. ויש את הבלון שיש אנשים שיקראו לו גרייס, שאז אנחנו, מה שאמרתי קודם על
בדיוק.
הבנקים.
בדיוק. עוד דוגמה. לפי מה אנחנו עושים את השיעור מימון של הנכס? לפי מחיר הקנייה או לפי שמאות? מה קורה שמחיר הקנייה יותר נמוך ממחיר השמאות? אז בבנקים, הרבה פעמים אומרים הנמוך מביניהם.
נכון.
אבל גופים שהם חוץ בנקאיים אומרים הגבוה מביניהם. לפעמים זה מאות אלפי שקלים יותר במימון. וזה משמעותי. זה מה שעשה את ההבדל בין עסקה מוצלחת לעסקה לא מוצלחת. לכן, הרבה יותר חשוב מאיזה מימון נבחר ומה נעשה, זה מה הסיפור שלנו, ומה אנחנו רוצים שיקרה בשביל להגשים את הפנטזיה שלנו עם העסקה.
איך בן אדם מהשורה, ואתה עכשיו לדעתי, אתה פוקח את העיניים של אנשים, וזה אני כבר מרגיש שאנחנו משיגים את המטרה של הפודקאסט, ואנשים אומרים, רגע, עכשיו אנחנו קצת מבולבלים. אנחנו עד עכשיו חשבנו שאנחנו הולכים לקנות משהו, אנחנו רצים לבנק למשכנתאות, באו עכשיו דוד וצחי, והם בלבלים אותנו, ואומרים, תשמעו, יש עוד אופציות. אפשר לקחת הלוואה מסחרית, רגילה, מבנק מסחרי, אפשר לעשות דברים. איך בן אדם בונה לעצמו? את מי הוא צריך להיעזר בו? האם זה יועץ משכנתאות? האם זה יועץ אחר? איך בן אדם יודע? הרי אחת, אתה יודע, אנחנו, גם שאנחנו יזמים, אנחנו יש לנו לפעמים סיפורים, שאנחנו צריכים אנשים שיעזרו לנו ליישם אותם. אם אני רוצה, יש לי סיפור או רעיון של איך אני רוצה לבנות בית, אני לוקח אדריכל שיהפוך לי את זה למציאות. אז איך אנחנו יודעים לבחור את הדברים הנכונים שמתאימים לנו?
אני חושב שכמו בכל דבר יש אנשי מקצוע, אבל צריכים להבין את המומחיות של כל איש מקצוע. אנחנו צריכים קודם כל להבין את הסיפור שלנו. מה המטרה שלנו בנכס, לקראת מה אנחנו הולכים, מה התוכנית שלנו לטווח ארוך, ואז נוכל למצוא את הבן אדם הכי מתאים לנו, שייתן לנו את הייעוץ. יש היום אסטרטגים בעולם המימון, ויש יועצי משכנתאות, ויש כאלה שמתמחים בהלוואות אחרות שהן לא משכנתאות. יש כל מיני סוגי התמחויות, ותתת התמחויות בעולם המימון והייעוץ במימון. כמו בכל דבר, שוב פעם, אני כן ממליץ לקחת אנשי מקצוע. אחת הבעיות שאנחנו נכנסים למעגל של הלקוחות הרעים, כי השתמשנו במוצר לא טוב, הרבה מזה קורה, כי אנחנו לא פשוט לא יודעים. אפשר לקחת הלוואות בריביות מטורפות, ממש ממש טובות, עם תנאים מעולים, עם גרייס חלקי לשבע שנים. יש השקעות שזה ממש בול בשבילהם, אבל אנחנו לא מכירים אותם. ויש דרכים להיכנס בדלת של הלקוחות הטובים.
אז בוא תתן לי, תצביע לי, אני עכשיו רוצה בגוגל לחפש את בעל המקצוע הנכון, מה אני כותב? בגלל שאני יודע שאם אני אכתוב יועץ משכנתאות, אז אני הולך למישהו שהתמחה במשכנתאות, זה לא יעזור לי. בדרך כלל, הוא ייקח אותי לעולם המשכנתאות הצר שלו, ולא ייקח אותי לחבילו, לסוגי מימון אחרים. תעזור לי למצוא אותך, ואני רוצה לצוק לכולם, אל תכתבו, או תכתבו דוד רובינוף, אבל בואו נגיד שאנחנו רוצים להצביע על כאילו סוג של מקצוע, מה, יועץ מימון, מומחה מימון.
קודם כל, כן, אז שוב פעם. אז הבנו קודם כל שיש כמה סוגים של יועצי מימון. אנחנו ספציפית מתמחים בלקחת משפחות ולהכניס אותם בדלת של הלקוחות הטובים. אנחנו לא מתעסקים עם לקוחות שחרגו מהגבולות של הבנקים, אנחנו מתעסקים עם משפחות שיש להם הכנסה יציבה, ושהם לא חורגים במסגרת הגבולות של הבנקים, אבל עדיין, בגלל חוסר ידע, ובגלל ידע גם באיזה מוצרי אשראי קיימים, וגם איך לגשת לבנק שיראו אותנו כמו שאנחנו באמת, אנחנו מתמחים בלקחת משפחות שהן במצב טוב, להכניס אותן בדלת של הטובים, ובעצם לתת להם מפה של תוכניות מימון עם ריביות מאוד מאוד אטרקטיביות, אני אומרת אסביר מה זה אומר אטרקטיבי, עם פריסות ייחודיות. היום קשה מאוד להשיג לדוגמה הלוואה למשפחה, בפריסה של 12 שנה, שהיא לא נדלן, אבל יש דברים כאלה. היום מאוד, יש גם ל-15 שנה, שהיא לא נדלן. יש הלוואות עם 1.1% ריבית, הלוואה, ואומרים לך, תשלם עוד 7 שנים. כך גרייס חלקית, תשלם רק את הריבית, ועוד 7 שנים.
אנשים יש, לא מודעים לזה.
אנשים לא מודעים לזה. אנשים יודעים מה זה הלוואות במשקון נכסים, אבל מה זה הלוואות במשקון נכסים פיננסיים? מישהו, אנחנו מכירים.
מה זה למשל משקון
נכס פיננסי? מה זה נכס פיננסי קודם כל? נכס פיננסי זה קרן השתלמות, או קופת גמל, או פנסיה, או פוליסת חיסכון. גם אותם אפשר למשקן ולקחת על בסיסם הלוואות.
אתה יודע, דרך אגב, אני נתקל בזה המון, שבזמן האחרון במיוחד, שקמו הרבה יועצים, שכל מי שמגיע אליהם אומר להם, בואו תעשו פוליסת חיסכון, ועל זה ניתן לכם 80% מינוף. אתה יכול להעיר את עיניי בעניין הזה?
קודם כל פה חשוב להבין שצריך רישיון. להציע דברים כאלה, אתה יכול לדבר עליהם בצורה אסטרטגית, פוליסת חיסכון, אבל אסור לייעץ בלי רישיון על פוליסת חיסכון, ואיזה לבחור בדיוק, ואיזה מסלולים לקחת, ועל ההלוואות שיש.
למי יש בדרך כלל את הרישיון?
בדרך כלל סוכני ביטוח. כן, סוכני ביטוח הם המורשים לעניין הזה, אז אני ממליץ לכל אחד לפנות לסוכן ביטוח שלו, ולשאול אותו, האם יש לי פוליסת חיסכון, ואיפה יש לי חיסכונות, ויותר חשוב, איפה אני יכול לקחת מימון. הרבה פעמים שאלו אותי, איזה פוליסת חיסכון לבחור. ואני אמרתי, תייעצו עם הסוכן ביטוח שלכם, אבל תשאלו שאלות אחרות. כלומר, אל תשאלו איפה אני אעשה תשואה הכי גבוהה, כי זה מה שכולם מחפשים, אבל תשואה זה לא חזות הכל. איפה אני יכול למנף הרבה יותר טוב, בתנאים יותר טובים. כלומר, יש פוליסות חיסכון שאנחנו נוכל למשקן רק 50% מהם, ויש כאלה שאנחנו לא נוכל למשקן אותם בכלל. ויש כאלה שנוכל למשקן 80% מהם בריבית מצוינת. ואם נדע, שוב, עם הכסף הזה לייצר לנו הרבה יותר כסף, עם השקעות נבונות וטובות, נוכל לעשות מזה הרבה מאוד כסף, הרבה יותר מההבדל של אחוז בין פוליסה לפוליסה.
זאת אומרת שאם אתה אומר באופן עקרוני שניקח נגיד פוליסה של 1,000,000 שקל, שאנחנו נקבל עליה 80%, שבעצם הכסף שלנו יהווה היתרה, או כסף יהווה הביטחון להלוואה שאנחנו נקבל, אנחנו למעשה כאן גם נהנה מהריבית של הפוליסה, שאולי תחסה לנו גם את את הריבית על ההלוואה, זאת אומרת, אחד יחסה את השני, ונוכל לבנות, או עם היחד עם התשואות שנקבל מהנכס, למעשה לא השתמשנו בכל הכסף, זה אנחנו מדברים על כאלה שפרשו, או כאלה שיש להם את הסכומים האלה, ועשו את ההשקלה, את ההשקעה שלהם מושכלת, ולא רק נשענו על נדלן, ואנחנו יודעים, למרות שאנחנו נדלניסטים, הרי אפילו באתר שלי כתוב, מה שסבא שלי ז"ל, יצחק וטינסקי, אמר, ולא הוא המציא את זה, שלעולם ישליש אדם המונו. הרי לא הוא המציא את זה, אבל הוא התעסק בעיקר בנדלן. אז בוא נתקדם.
אז אני אומר, קודם כל, אז זה אחלה אופציה בשביל מי שרוצה לקנות נדלן בלי לשלם הרבה תזרים חודשי. שוב פעם, פה נעשה כוכבית קטנה על הקורונה, כי הרבה הגבילו את השיעור מימון שאפשר לקחת מהפוליסות, אז צריכים לברר בפוליסות שלכם מה קורה שם. ושם הרבה אנשים שבחלט עדיין יוכלו לקחת שם הלוואה, כי בעצם לא הבדיקו כמה מרוויחים של ההלוואות האלה, בגלל שזה הלוואות בלי סיכון, כי הקרן קיימת שם. אז יכול להיות שקנו לכם פחות שיעור מימון, אבל עדיין יוכלו לתת לכם גם הרבה פעמים, גם אם אתם בחלט.
רק אז... צריכים לזכור שזה אנשים שיש להם את הסכום הזה, והם רוצים למנף אותו חכם, לא לכולם כן. יש את זה, אז זה מתאים לסוג מסוים של... כן. לקוחות.
ויש עוד עולם כן. של הלוואות סולו, שזה עולם הרבה יותר מורכב.
תסביר.
אם ניגש לבנק שלנו, נבקש לנו הלוואה, קרוב לוודאי שהוא ייתן לנו הלוואה לא עצומה, וגם עם עצומה, המקסימום שהוא יפרוס לנו את זה לזה לחמש שנים, בפריסה קצרה. אנחנו מבינים שאנחנו רוצים אבל להגיע ליותר רחוק. אנחנו רוצים שאנחנו צריכים מימון יותר גדול. התקלתי בכל כך הרבה משפחות שמרוויחים 12,000 שקל בחודש, אבל עדיין, ההחזרי הלוואות שלהם 8,000 שקל בחודש, 7,000 שקל בחודש, 6,000, די הרבה ביחס להכנסה שלהם. וזה קורה ברוב הפעמים, כי לקחנו הלוואות מזדמנות. כמו שאמרנו בהתחלה, ויזה, ישראכרט, מימון ישיר.
סגרנו הלוואה בהלוואה.
כן, אבל פיזרנו את ההלוואות שלנו, וכל אחד הוא בפריסה קצרה, וכל אחד בריבית מטורפת, ונוצר מצב שאנחנו נחלקים. הדרך הנכונה שאני חושב שצריך לעשות פה, בשביל לקחת את הסיטואציה שאתם עכשיו במעגל הלקוחות הלא טובים, למרות שהנתונים שלכם טובים, זה לעשות פוס, לעצור שנייה, לעשות, להקדיש זמן להכנסה ולהוצאות, ולראות על מה אנחנו מוצאים, ולבדוק ולחפש אפילו לפעמים בנק חדש. אתה יודע, הבנקים הקטנים מחפשים לקוחות, לקוחות טובים, מחפשים את זה בנאות ומסכימים לשלם על זה. אתה רוצה אותי בתור לקוח, אז תן לי הלוואה בריבית מאוד טובה. ואנחנו מוצאים בנקים קטנים, אם מגישים את המשפחה נכון, ומקחים אותם לשלב שהם יכולים להגיש את עצמם בצורה נכונה, ולעבור בדלת של הלקוחות הטובים, ושהחוות דעת של הפקידה תהיה טובה, ולעבור את כל המשוכות האלה, אפשר לקבל גם לפעמים 200,000 שקל או 100,000 שקל בפריים פלוס אחד, ל-10, ל-12 שנה. אתה לא יכול לשלם עכשיו את הכל. כך חצי שנה גרייס, לשלם רק את הריבית ולא את הקרן. כך שנה גרייס. אפשר להגיע גם ל-300 ול-350,000 שקל כהלוואת הצטרפות. כלומר, פתחתי בנק חדש, אני רוצה להעביר את המשכורות. אתה רוצה אותי בתור לקוח, תראה, לקוח טוב, אני מסתכל במראות, כמו שדיברנו עליו, תראה את התעודת זהות שלי, לא חרגתי ולא עשיתי, אני לקוח טוב. וככה באמת משפחות,
לקוח טוב יכול להיות מישהו שלא ידע להתנהל, נכון? והיום הוא עושה תיקון, עושה תיקון, הלך לפעמונים, הלך ליועץ, הלך למישהו, עשה סדר, הבנק, והוא בא לבנק בצורה אחרת, הבנק, כמו שאמרת, ואם הוא בא גם מבעל מקצוע כמוך, הבנק רואה אותו בצורה אחרת, ומקבל אותו אחרת, ולפעמים עדיף לעשות את זה בבנק חדש, זה כמו שאני בנדלן, לא הולך לשאול על אזור בחקר שוק, מישהו שהיה גר שם, שבדרך כלל הוא לא ידע מה קרה, בטח אם היה שינוי גדול.
נכון.
אז אני חושב שאתה נתת פה את אחד הטיפים הגדולים של המפגש, ואני רק מעניין אותי, האם העסק שלך, האם אתה נותן שירות כזה לאנשים, ושאני חושב שאנשים מאוד מחפשים היום את האנשים, לא את יועצי המשכנתאות, אלא את מי שבאמת יוציא אותם מהסבך, אני הזהרתי מאוד בכל הפודקאסטים, בכל השידורי זום, הרי אני עושה שידורי זום מאז תחילת הקורונה, והזהרתי אנשים, אל תמרו למכור את הנכסים שלכם, לכו תעשו סדר, לכו תבדקו לפני שאתם עושים צעד פזיז ואתם מפסידים, לכו תבדקו באמת בדיוק את הדברים שאתה אומר, ואתה כאן מצדיק את כל ההזמנה שלך, ואני חושב שהם פשוט צריכים את הבן אדם, אתה יודע מה, גם אני, אם אני אלך לעשות דבר כזה, וגם אנחנו חוטאים בהלוואות, כולנו חיים את החיים ואנחנו עצמאים, האם באמת לפנות אליך ואתה יודע להוביל את האנשים בביטחה למקומות כאלה?
אז כן, אני אומר, כמו שאמרנו כבר כמה פעמים, אתה יכול להרוויח הרבה מאוד כסף, אבל בעיני הבנק אתה עדיין לא לוקח טוב. צריכים לראות איך עושים את זה. צריכים לראות איך ניגשים, צריכים לראות איך מארגנים. אז כן, אנחנו לוקחים משפחות, שוב אני אומר, משפחות שלא חרגו מגבולות שהבנק הגדיר להם.
אוקיי.
לא חרגו ממסגרות.
גם אם לא יודעים, אתה יודע להגיד להם את זה.
אנחנו יודעים להגיד את זה. שוב, זה שיש לכם הרבה הלוואות או מינוסים, זה לא אומר שאתם לקוחות לא טובים. אפשר להפוך אתכם ללקוחות סופר טובים, וחשוב להבין את זה. אם אנחנו רוצים להיות משקיעים באמת, חשוב להפוך את הבנק לחבר. הדרך הנכונה להפוך את הבנק לחבר, זה על ידי זה שנציג את עצמנו כלקוחות טובים, נראה שאנחנו לקוחות טובים, נתנהל כמו לקוחות טובים, ואם אנחנו יכולים לקחת את כל ההלוואות שלנו עד עכשיו, שחרגנו, שממש הכבידו עלינו, ומפה לקחתם בהלוואה אחת בפריסה ארוכה, להעביר 6,000 שקל בחודש לפחות מ-1,000 שקל בחודש, הגדלנו את ההכנסה הפנויה, נכנסנו למעגל של לקוחות טובים, יש לנו הרבה יותר כסף להשקיע, יש לנו הרבה יותר כסף להתנהל, אנחנו בתוך המסגרת, אנחנו הולכים קצת לדרך חדשה, למוצר הזה באמת קוראים להתחיל מחדש, אני מאמין שכל משפחה יכולה להתחיל, השאלה שוב, כמה שלבים היא צריכה לעבור בדרך, אנחנו היום פונים ללקוחות, כמו שאמרתי, שלא חרגו מהמסגרות שלהם, יותר מהכל, אנחנו מאוד מאמינים במוצר, אנחנו לוקחים כסף רק אם הצלחנו. אם לא הצלחנו, אנחנו לא לוקחים כלום. שוב, אנחנו לא רוצים להכביד בתקופות של הקורונה, אז אנחנו לוקחים בסוף, קיבלת את הכסף, כנראה שעשינו משהו טוב, אז תשלם, והמטרה שלנו שוב פעם, לבדוק את הלקוחות האלה גם אחרי חצי שנה. לראות, הצלחתם, לא הצלחתם, עמדתם במסגרות, ואנחנו גם משמשים כאופרטור בתחום של המימון, כמו שאמרת, אם צריך להפנות לערב יועץ משכנתאות, אם צריך לערב יועץ לכלכלת המשפחה, שיעזור למשפחה להשתקם, אנחנו עושים את זה, כי שוב, חשוב לנו שהמשפחות יצליחו.
טוב, אני חושב שהגענו בדיוק לכל מה שרצינו להגיע. אני רוצה להזהיר את האנשים, אני ולסכם ולהגיד שלא פעם ולא פעמיים אני נתקלתי באנשים שלקחו הלוואות קצרות, למשל חרדים שלקחו הלוואות מגמחים וחשבו שהם עושים את הגאונות של החיים, בגלל שאין נשך, אין ריבית, אבל שכחו שזה הלוואות לשלוש שנים והסתבכו, בגלל שההחזרים גבוהים מדי. אני לימדתי לפני שנים והגיע אליי תלמיד שהלך וקנה ולא חיכה לשיעור ניתוח פיננסי ולמימון ולכל, והוא היה עובד מדינה, ולמרות שהוא לקח עסקה אז, זה היה ב-370 אלף שקל, אני זוכר את זה כמו אתמול, והוא מאוד, עסקה מדהימה שהוא קנה, אבל הטעות שלו הייתה במימון, הוא לקח מימונים לטווחים קצרים, והגיע למצב, הוא לא בדק, הוא לקח את כל ההלוואות מדינה שהוא יכול לקבל, אז נכון, ריביות נמוכות, אבל הגודל של הסכום שהוא היה צריך להחזיר, זה הכניס אותו למינוסים ולמקומות שהוא לא היה יכול להחזיר אותם. אז אנחנו יודעים שבכל הענף של העסקים בכלל, ובכלל בכל מה שאנחנו עושים, למימון יש מקום מאוד מאוד רציני, ואני חושב שהמסר הכי גדול זה שהרבה מאוד, וזה משפט שאני חוזר ואומר, הרבה מאוד מחשבה לפני המעשה, ולבדוק היטב וללכת למומחים, ובהחלט דוד הוא אחד המומחים, ואתם תמצאו את הפרטים של האתר שלו, ואני מפרגן, האתר שלו יהיה, לא, הוא יופיעו בפודקאסט, ואנשים יוכלו לראות את זה, והוא אמר שקוראים לו פיננסייר, ודוד רובינוף, קל למצוא אותו, ואני ממליץ עליו בשתי ידיים, ואני חושב שנתנו גם תקווה לכל אלה שהרגישו קצת עם התקופה הזאת, שקצת הסתבך להם הכסף, וקצת נהיה להם לחץ, אז תעשו את זה חבר'ה, אל תתביישו, וגם אם אתם חושבים שזה קצת הרגשה לא נוחה, שהנה, לא עשיתם טוב בדרך, אז בואו תלמדו ותלכו למי שמומחה, ולא רק לדוד, לאנשים מומחים כמוהו. ואם המסר עבר, אז תודה רבה דוד, שעזרת לי להעביר את זה. אני לפי החיוך שלך מרגיש שאתה גם מרגיש שעשית כאן משהו רציני. ותודה רבה שהיית פה איתי, ובאת במיוחד לירושלים להקליט את זה איתי. ואתם, אני מאוד אצפה לפגוש אתכם בפודקאסט הבא, ותודה שהייתם איתי פה, צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, ואני לרשותכם גם בהמשך, להתראות.